ערב טוב, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, אז כן, יכול להיות שהסוגיות האחרונות הן לא סוגיות קלאסיות של נזיקין, אבל בתור גמר אנחנו בכל זאת זה דברים מעניינים ונעסוק בהם קצת, ננסה לסכם ולהבין כמה דברים יפים כאן שיש בסוף הפרק. עוד מעט, עוד שבוע, בעזרת השם נגמור פרק החובל. היום אני רוצה לדבר על שתי סוגיות קצרות מאוד, כמה שורות כאן. סוגיה הראשונה הוא המושג של 10 זהובים, סוג של נזק, שלא נזק רגיל. והסוגיה השנייה שעלה כאן מיד בגמרא, זה סוגיית ברטשחית, שהוא סוג אחר של נזק, לא נזק כלפי מישהו, אלא נזק או השחתה כלפי העולם, כלפי עולמו של הקדוש ברוך הוא. אז בעיקר להעיר על כמה דברים בשתי הסוגיות, וככה לעשות את שניהם ביום אחד. טוב, דבר ראשון, הגמרא הביא מאמר של, אנחנו באמצע צדי א' עמוד ב', מראה מביא מאמר של רבא בבא חנה. שורי הרקת נטיותי קצצת. זאת הטענה של התובע. תשובה, אתה אמרת לי להורגו, אתה אמרת לי לקוצצו, פתור. אז רב אמר לרבא בבא חנה, זה בתי אפשרי. אמר לה, אם כן לא שפקית חיי לברייטה. כל כמיני, אמר לי, איסמי, אז אני אבטל אותו. מה הייתה טענת רב? קודם כל הוא צודק, כמו ברור שהוא צודק. הלא, אם אתה טוען שמישהו הזיק לך, והוא עונה, נכון, אבל נתת לי רשות, בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נלמד את הסוגיה הזאת, של איך זה בדיוק עובד, אבל אין חינמי. אם נותנים רשות, אז לא חייבים. אז בסך הכל, אף אחד לא יהיה חייב אי פעם. זהו, טענת רב, לא שפקית חי לברייטה. אתה לא נותן, אי אפשר. כל אחד שיזיק יכול להגיד שבאיזשהו מקום הוא קיבל רשות. עכשיו, בכל זאת, יש כאן הווה אמינא. מה הסברה של הווה אמינא? מה ההיגיון? בוא נגיד צורה אחרת אולי. מה ההיגיון שאדם יהיה נאמן להגיד שנכון, הזקתי, אבל נתתי לי רשות? התשובה היא פשוטה. זה כלל גדול בתורה. במבט ראשון, נראה שבכל זאת רבא בבא חנה צדק במאמרו הראשון. כי המוציא מחברו, עליו הראיה. אז התובע צריך להוכיח שיש חיוב. אם יש שתי אפשרויות, הוא הזיק ברשות או הזיק שלא ברשות, אז יש שתי אפשרויות. לכל התובע צריך להוכיח את זה. המקרה הקלאסי, שהמוציא חברו אבל הראיה בנסיבות כאלו, זה במקום להגיד נתתי לי רשות, הוא היה אומר פרעתי. ופרעתי הוא באמת נאמן. ברוב המקרים. מלווה בשטר, לא נאמן, כי אומרים שטר חייבי עדים היבאי. בכל זאת מבינים שזה בלתי אפשרי. אבל בלתי אפשרי זה לא סיבה, זה לא הטעם של הדין. למה, מה באמת התשובה לשאלה? שאלת המוציא מחברו עליו הראיה, למה אי אפשר להיפטר בטענה, אתה נתת לי רשות. אז אני רוצה להסביר את זה בקיצור, כי זה יסוד גדול בדיני ממונות, שלפעמים מאבדים קשר מבט עם הכלל הזה. יש יסוד שלא מופיע בגמרא ממש בצורה מפורשת, נקרא על ידי מפרשים חזקת חיוב. למרות הכלל, המוציא מחברו עליו הראיה, צריכים להביא ראיה כדי להתחייב, אבל אם אני הבאתי ראיה שיש חיוב, שהתחייבת, ואתה טוען שאתה פטור בגלל משהו נוסף שפטר אותך, אז יש כלל שאומר שחזקת חיוב יכול לחייב. אני לא צריך להביא ראיה, אני הוכחתי שאתה התחייבת, אתה רוצה להגיד שאתה פטור, אתה צריך להוכיח שנפטרת. כלומר, אתה לא טוען שמעולם לא התחייבת, שזה ברור, שמוציא מחברו בראיה. אתה טוען שנפטרת, שהיה מעשה נוסף אחרי החיוב, שבו הוא ביטל את החיוב. אז מבחינה לוגית, הכלל הגדול בכל התורה כולה, כולל גם דיבנים אומרות זה ש, כל טענה נוספת חייבת הוכחה. אז אם כבר הוכחתי את החיוב, אתה רוצה להגיד, הוא בכל זאת משהו פתר אותי, אתה צריך להוכיח את זה, וזה גם יכול להוציא ממון. זה החידוש, כי אנחנו כל כך יודעים להגיד שלא, הוצאת ממון זה סיבה אחרת. תגידו, אבל זה לא נכון, הלא, הוא נאמן נגיד פרעתי. אז התשובה, כפי שנוסחה על ידי כמה וכמה אחרונים, ואני חושב שהיא נכונה, היא שטענת פרעתי זה בעצם היוצא מן הכלל. הוא, מבחינה מספרית, זה רוב הכלל. אבל מבחינה הגיונית זה יוצא מן הכלל. כי חובות עומדים להיפרע. אבל אם אתה חייב לי כסף, זה כדי שתפרע. אם פרעת, אז אתה לא סותר את החיוב, אתה בעצם ממלא אותו. אז שם אנחנו אומרים שחזקת חיוב לא מועיל. זה שיש לו חזקת חיוב, זה שאנחנו מחזיקים, אז החזקה במובן הרגיל, אנחנו מחזיקים כעובדה שהוא חייב, אבל זה כולל בתוכו גם את האפשרות, אפילו את לא הייתי אומר הספירות, אבל הציפייה, שזה ישולם. ולכן מי שאומר, כן, התחייבתי, אבל פרעתי, אז הוא לא סותר את החזקת חיוב, הוא ממשיך אותו. אני הוכחתי שאנחנו נמצאים בנקודה כך וכך בזרם, בדרך, ובן אדם אומר, נכון, והמשכתי הלאה. אז שמה באמת חזקת חיוב לא מחייב. אבל מישהו בא ואומר, לא שהוא קיים את החיוב. חיוב לפירעון עומד. אלא הוא עשה דבר שזה לא עומד. הוא אומר, נכון, שעשיתי מייס המחייב, שעברתי חלון, קיצצתי אילן, הרגתי את השור שלך. אבל זה היה בנסיבות מיוחדות, עכשיו הם אומרים את הסברה של חזקת חיוב. נגיד רק את המקור, או אחד מן המקור, את המקור היחסית יותר מפורש, של הדין הזה, זה בתחילת בבא בתרא. המשנה מחלקת בין שני מצבים. אדם, יש שכנים. שכנים יכולים לחייב זה את זה, אחד מהשכנים יכול לחייב את השני לבנות קיר. מדין איזה קריאה או מדין משהו אחר. כן, המשנה השנייה בבבא בתרא. המשנה אומרת, בחזקת שבנה, ששילם, עד שלא יוכיח שלו. בנו יותר מדל אדמות, שזה השיעור הרגיל, אלא בנו יותר וזה נפל, אז בחזקת שהוא לא שילם, עד שלא יוכיח שהוא שילם. שני המקרים, אני טוען שאתה חייב, ואתה אומר, נכון, אבל שילמתי. שם זה פירעון, בפירעון אנחנו אומרים שהוא כן נאמן. אז האחרונים הבינו משם שיש חיובים נורמליים, שאנחנו אומרים שהם בחזקת פירעון, או חזקת חיוב כולל גם את הפירעון, אבל חיובים חריגים, כיוון שהשיעור הסטנדרטי של קוטה זה 400, וכאן בנו יותר מ-400, וזה נפל, אז אדם לא כל כך, זה לא עומד סטטיסטית, זה לא עומד ממש לפירעון, כי זה חיוב, הגמרא אומרת, לאו כל כמיני, לא כל אחד יודע שיש חיוב כזה, אז זה לא עומד, אולי הלכתית זה עומד לפירעון, אבל זה לא עומד בדרכו של העולם לפירעון, ושם הוא באמת לא נאמן. למה הוא לא נאמן? בכל זאת, איך מוצאים ממון בלי ראיה? אז הוא אומר, כן, כי יש שם חזקת חיוב, ופירעון הרגיל היה יוצא מן הכלל. בגמרא שמה מובא מקרה אחר, שאדם שומע פרה תוך זמנו, אז זה מחלוקת שם, אבל יש דבר בגמרא שאין אדם חזק, אין אדם פורע תוך זמנו. שלא האחרונים חזק, אין אדם פורע תוך זמנו, כלומר זה רוב. רוב אנשים לא פורעים מוקדם, אבל רוב לא יכול להוציא ממון. אז איך אני מוציא ממון בן אדם שטוען שהוא פרה? פרה מוקדם, אבל פרה. אז רק מיעוט, אבל גם מיעוט צריך לפתור אותו. צריכים להוכיח, לא רק להביא רוב. רוב זה לא הוכחה, אי אפשר להוציא ממון ברוב. אז נתנו אותו תשובה. בזמנו זה עומד לפירעון, אבל תוך זמנו, מה זה פירוש המילים? אין אדם חזק, אין אדם פורע תוך זמנו. זאת אומרת שהחוב לא עומד לפירעון מוקדם. ולכן הטענה שזה פירעון מוקדם, הוא באמת סותר את החזקת חיוב, ואז חזקת חיוב לבד יכולה להוציא. זה בתורק, אז זה לא ענייננו. אני רק רציתי לעמוד על כך שיש כמה גמרות כאלו, שבו מישהו אומר דין, והשני לא מביא את הסברה למה זה לא נכון. הוא רק אומר, זה לא יכול להיות. אז זה לא יכול להיות, זה טענה חזקה ביותר, אבל לכאורה צריכים להשלים את זה. זה לא יכול להיות. ובכל זאת, למה הוא לא נכון? זה לא יכול להיות כי זה ירוס את כל החיים. אז ברור שההלכה היא לא ככה, אבל בכל זאת, למה לא? אז רציתי להביא את פחותות היסוד, הלמה לא פה, שזה באמת חשוב ביותר להבנת הרבה דינים בדיני מעמדות. גדעון אומר, אבל אם קצץ ברשות, אין בכלל מחייב, אז יש, יש חזקת חיוב. לא, לפי העובדות יש מחייב. כלומר, א', אני רוצה לסגת, א', אמרת נקודה ראויה, כן? יכול להיות שיש, יכול להיות שיש לשאול את השאלה הלכתית, האם זה נכון, מה שאתה אמרת, או שלא, מבחינה לוגית, לא מבחינת זמן. מבחינת לוגית, אם אדם שבר חלון, זה מחייב. אם הוא קיבל רשות, רשות פותר אותו, זה לא שהוא אין כאן מחייב. שבירת חלון של מישהו אחר, מחייב, אבל אם יש רשות, זה כמו מחילה, או נתינת רשות, אנחנו נלמד את זה בשבוע הבא, בעזרת השם, קרא כסותי, למה הוא פתור. אבל אני מסכים, 100%, מעולם לא היה דקות של פתור. בניגוד לפרטי, שהיית חייב שבוע, ואז פרטה. אבל הנקודה כאן הוא לוגית ולא זמנית. אם אני הוכחתי משהו, אני הוכחתי שאתה חייב עד להודעה הבאה, אז ההודעה הבאה שפותרת זה תפקיד שלך. אז אני שברת חלון. לא אמרתי כלום, זה ברשות או שלא ברשות. אתה מיד חייב. כי שברת חלון של מישהו אחר, מגיע לו פיצוי. הטענת פטור היא טענה הפותרת, לא טענה שמעולם לא היה חיוב. האמת שאני לא בטוח זה נכון, יכול להיות שגם אם נגיד שמזיק ברשות או מזיק עם רשות, זה לא נקרא מזיק בכלל, עדיין הייתי אומר, נדמה לי, אבל זה צריכים לבדוק טוב, שעדיין מבחינת החזקה, סתם שבירת חלון, לא יודע אם ברשות או לא, זה ודאי חיוב ספק פטור. לא שזה ספק חיוב. כי המעשה של השבירה הוא מעשה שמחייב, אלא אם כן זה נעשה ברשות. לא בגלל שברשות זה יותר נדיר, לא בגלל שרוב מקרי שבירת חלונות הם שלא ברשות, שזה בטח נכון, אבל לא בגלל זה, אלא בגלל שסתם שבירת חלון מחייב, והרשות הוא נתון נוסף. זה שייך לסוגיות חזקות, לא סוגיות חזקות, סוגיות של חזקה, של חזקות, תחילת כתובות, סוגיות של חיוב כתובה, פתח פתוח, והסוגיות שמאחורי זה, מתפתת עד דף תדווה בערך. הזכרתי את הסוגיה בתחילת בבא בתרא, יש כמה סוגיות שסובבות את בין השאר, את הנקודה הזאת. אבל זה מוביל אותנו לנקודה, לנושא הראשון שלנו, זה היה הנושא של לפני הראשון. עכשיו הנושא הראשון, אחרי שרב בר חנה הציע למחוק את הדין שלו, אז הוא אמר לו, לא, לא, אתה יכול להגיד אותו, רק צריכים תיקון. המלאי לא תתגם מתניתך, המלאי לא, תתגם מתניתך בשור העומד להריגה, באילן העומד לקציצה. הוא אמר לו, אז מה שאתה אמרת זה נכון, אם מדובר בשורי העומד להריגה, הרגת, ואילן העומד לקציצה, קיצצת. יש מקרים שבו הדבר עומד להרס. למה? רש"י מביא את הסיבה, הוא חייב להרוג אותו. מה זה שור עומד להריגה? שור שהמית. שור המועד שמית בן אדם, אז הוא חייב בסקילה. עומד לקציצה או אשרה. איסורי הנאה, אדם שיש לו עץ וזה נאסר, אז הוא חייב לקצוץ אותו. עומד לשריפה. או כל עץ שנותן רשות לרבים, הוא מתיירי שם ייפול. עץ שמהווה סיכון לרבים. אז יש נכסים שאדם קיבל בעצם מספיקה היום צו הריסה. ואז בא מישהו אחר והרס אותו. עכשיו, הדין שלך הוא נכון. שהוא יכול להיפטר בטענה הזאת. כמובן, לפי מה שהסברתי, זה די מובן. כי ברגע שמדובר בשור עומד להריגה, אז הטענה שאתה אמרת לי להרוג אותו, הוא עומד לכך, הוא עומד שיירג, אז זה עוד אין מישהו. וסתם, הבית ומעצמם היו עושים את זה, אבל זה כבר עומד להירג. אז לכן, אם הוא אומר, כן, כן, אמרתי להרוג אותו, אז זה לא, זה לא דין שסותר את החיוב, אלא הוא משתלב איתו. אבל הגמרא שואלת שאלה אחרת. אם זה עומד להריגה ואילן עומד לקציצה, יחי, מה יקטעי לי? אז אין נזק בכלל. הלו, שור שחוט שחטתי. השור היה חי, אבל הוא לא היה שווה כלום. לא ברור בדיוק מה השאלה מס בגמרא, יש סוגיה בכמה סוף פרק שני, הזורק כלי מראש הגג, הוא בתנועה, בא אחר בשברו, אז השני פתור. מנה תביר הטבה, הוא שווה כלי שבור. אז יש המחלוקת בלמו והרמב"ן, אם זה בגלל שזה לא שווה כלום, או בגלל שהוא באמת שבור. לא בגלל שהוא לא שווה, אני שברתי כלי, אבל נעריך אותו, כמה אנשים משלמים על כלי באוויר? שום דבר. כמה אנשים ישלמו בשביל שור המועד, שור חייב סקילה? כלום, הוא לא שווה כלום. או שזה ממש שחוט. אבל בכל מקרה, כאן הגמרא לא נכנסת לשאלה הזאת, אבל זה ברור שלא צריכים לשלם. גם אם הוא עשה את זה ככה. אבל מה הייתה הטענה? אם השור עומד לשחיטה, אז מה האדם אומר? הוא אומר, למה אתה הרגת את השור שהיית צריך להרוג אותו? זה לא מחייב תשלום. אז זה הגמרא אומר את זה, כן מחייב תשלום, כי זו מצווה. אמלא ענה באינה למבד המצווה דתניה בשפח וחיסה, מי שפח יחסר, מה יצבח את ששחט וקדם חברו בכיסה וחברו רבי גמליאל, לתן לו 10 זהובים. אז התשלום כאן הוא לא בשביל נזק לשור, כי השור לא שווה כלום, אלא בשביל נזק למצב המצוות של הביידן. הריגת השור כאן היא מצווה. קציצת האילן היא מצווה. מאמר מוסגר, רש"י אמר שני מקרים של קציצת אילן, או שאילן היא איסור השרה, ואז יש לו דין של שריפה, או שהוא מסכן את הרבים. מסכן את הרבים, אני הייתי בכל זאת מעלה את השאלה, יש דין שאתה חייב לקצוץ אותו, לא בטוח שאתה קורא לזה מצווה. כלומר, אתה חייב לקצץ אותו, כי אתה מסכן את הרבים, אתה חייב להימנע, זה מצווה להימנע מלהזיק. אבל זה מצווה לא תעשה בעצם. אתה צריך להפסיק לאיים עלינו, לסכן את הרבים. אז אם המייס הקציצה זה מצווה שהקוצץ גנב מהביילים? אני הייתי שואל, רש"י אומר שכן, כל דבר שמותר עליך לעשות, אז אתה מפסיד אם מישהו אחר לקח ממך. זה המסג שנקרא 10 זהובים. המקרה המקור שמובא פה, מגמרה בחולין, זה כיסוי הדם. כיוון שכתוב בשפח וחיסה, מי ששפח יחסה. יש שתי מצוות שונות. מצוות שחיטה, ועוד מצווה שהיא מצוות כיסוי אדם. אז הגמרא לומדת, הברייתא שם לומדת שכתוב בשחט וחיסה, אז המצווה, מי ששחט, הוא צריך לחסות. אם מישהו אחר קפץ בכיסה, זהו, נגמר, הכיסוי נעשה, המצווה קוימה. אבל השוחט לא זכה למצווה, מישהו גנב את זה ממנו. אז זה חיבו רבי גמליאל ליתן 10 זהובים. נושא שלנו הראשון הוא מה בדיוק האופי של החיוב הזה. הייתי אומר, כיוון שזה מובא פה, פרק החובל, אז איכשהו זה סוג של חובל או מזיק, כן? אני הזקתי, לא הזקתי את הממנות שלך, אבל לקחתי ממך דבר ששווה, זאת מצווה. הרמב״ם, כמובן שראיה ממיקומו בגמרא, אולי היא לא כל כך מחייבת. לפעמים יש גמרות שהן אסוציאטיביות, הקשר הוא אסוציאטיבי. הרמב״ם באמת הביא את זה בהלכות חובל ומזיק, נכון בפרק ז', לקראת הסוף, אבל פרק ז' עוסק ב, זה התחיל במזיק ממון חברו, היזק שאינו ניכר. זה עוסק בנזקים שהם שונים מנזק רגיל. הזק שאינו ניקה, יש סברה להגיד, הזק שאינו ניקה, אינו שמי הזק. יש סברה להגיד שהזק רוחני איננו הזק. אבל מהרם ממש מה שמדובר כאן באמת בהזק עם מציאות חומרית שונה, זה לא הזק חומרי. בדומה קצת להזק שאינו ניכר, שזה הלכה א', יש את המקרה של זורק כלי מראש הגג שאמרתי, שורף שטרותיו של חברו, סוג של גרמי, נזיקים שונים. וגם הפרק הבא עדיין עושה כאן, עושה ממון חברו בידי אנס, שזה סוג של גרמה של נזק, גרמי של נזק. אז משמע שהרמב"ם באמת חשב שזה באמת נזק. למרות שהוא שונה קצת, זה חידוש, אבל הוא שייך לבבא קמא באמת, זה לא סתם נמצא פה. אנחנו מיד נחזור לכותל הרמב"ם בפנים, כי אני חושב שיש מה לדייק שם. אבל אנחנו נתחיל בריף. הריף הביא דעה, יש מי שאומר שזה קנס. ובספציפית הוא אמר, לא נלמד ממנו. זה קנס, זה לא, כלומר, לכאורה הכוונה היא שזה לא באמת נזק, אבל הבן אדם הוא עשה דבר שמפריע לנו. אז חכמים כנסו אותו, ולא לומדים מזה, כי אפילו מקרים שלומדים לך דומים, אבל אי אפשר להשוות כנסות. ירדו לבן אדם הזה, זה לא דינה, זה לא שהוא באמת חייב, מדין מזיק ממון חברו, אלא חכמים החליטו לקנוס אותו. בכל זאת כך הריף הבין, כי הריף שואל על זה, אם זה קנס הוא, אז איך הגמרא אומר שמי ששחט את שור, שור שחט בסקילה, או אילן שחייב בקציצה, איך יודעים שהוא חייב 10 זהובים? כי באמת לא לומדים ממנו. והדין, הסיפור, המקור הוא סיפור של רבן גמליאל, שחייב מישהו לשם 10 זהובים על גניבת מצוות כיסוי אדם. אז מי אמר לך שהדין הזה הוא נכון גם בגניבת מצוות אחרות? אם אתה אומר שאין ללמוד ממנו. מזה הריף הסיק שזה לא כנס. כנס באמת לא לומדים אחד מהשני, אבל זה, בלשון של הריף, דינה הוא. אנחנו רגילים לאמת את הביטוי כנס עם הביטוי ממון. חצי נזק כנסה, חצי נזק ממון. כאן הריף כתב, זה לא כנס, זה דין. אחר הכוונה היא, הוא הבין בכל זאת את הדעה שהוא מתפקח איתו, שאמר שזה לא דין של חושן משפט, זה דין של יורד דעה כמעט. זה לא שיש סברה מדרבנן או מדיורית או משהו שזה סוג של נזק, אלא זה תקנה. החליטו שרוצים למנוע, למגר את התופעה הזאת. וזה הוא מאוד, מאוד 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 אינדיבידואלי. זה קצת מזכיר מין דין כזה של בית דין מקין ועונשין שלא מן התורה. יש תופעה שאני לא אוהב, אז אני ממגר אותו. ומחר אולי לא אצטרך, כן? אז גם כאן, בסדר, מי שגונב כיסוי אדם אמרו שלא, אבל מי ששחט פרה זה פחות, זה נדיר יותר, זה לא כזה מגיפה, אולי, אולי לא. כל מקרה, הריף טוען שזה דינה ולא כנסה. הוסיף הראש מביא את הדבר הזה מילה במילה, והוסיף עוד ראיה. הראיה של הריף בגלל שהגמרא למדה שחיטת שור מכיסוי אדם. אומר הראש עוד ראיה, ועוד אילב דינהו, אותו ביטוי של הריף, אילב דינהו, משה יחכה למקנסי, גברה למצווה כעביד ונן נקום ונקנסי. אומר הראש, אני באמת חושב שאין צריכה, לא רק שאני לא בטוח שלומדים שחיטת שור, מכיסוי אדם. בטוח שלא לומדים את זה, לפי שיטתך. כי כנס, קונסים אדם שהוא עשה דברה. כנס, איך מבין הראש של מושג של כנס? דיברנו על זה לפני הרבה זמן, בתחילת הפרק. מה זה כנס? כנס זה עונש. אנשים, לפעמים הגמרא אומרת שכנסות, אז אם אדם עושה בשוגג, אז לא קונסים אותו. זה בגלל שצריכים איזשהו סוג של עבירה. מקרה שלנו, אומר הראש, מה שייך רק למקנסי, גברה למצווה כעביד, ונה נקום ונקנסי. אני שואל על הבנת הראש. הראש לא טוען שזה לא יכול להיות כנס, בגלל שגונב מצווה עושה מצווה. הוא אמר, מה שייך רק למקנסי. הוא לא אומר שההיגיון של היש מי שאומר הוא לא נכון במקור. בהחלט יכול להיות, יש מקום לטעון, שמי שגנב כיסוי אדם, ראוי לקנוס אותו. אבל הכה לא ראוי לקנוס אותו, כי למצווה כעביד ונה נקום ונקנסי. נו, גם מי שכיסת אדם למצווה כעביד, הוא צריך לחסות את אדם, זה מצווה בתורה. למה כאן הראש אומר את זה ושם לא? ברור שהכוונת הראש הוא לא שגונב מצווה, הוא בעיני עצמו צדיק. הוא גנב. אז אני חושב שזו עבירה. אפשר לקנוס אותו, אפשר לחוס עליו, אפשר לרדת עליו, הוא גנב מצווה, זה לא יפה. אז מה אם הוא התכוון למצווה? יש הרבה אנשים שמתכוונים למצווה ועושים דברים רעים בגלל זה. הכוונה היא שכאן זה באמת מצווה מסוג אחר. השוחט פרה, שוחט עגל, יש לו מצוות כיסוי אדם. זה זכות. הוא קיבל מצווה שאחרים לא חייבים בה, והוא חייב בה. מי שיש לו שור שהרג אדם, מי שיש לו עינה שנוטה לרבים, זה לא זכות שהוא צריך לקצוץ אותו. זה חיוב. אנחנו בעצם כועסים עליו. הוא צריך להפסיק, הוא צריך למנוע את נזק הרבים, הוא צריך לחסל את השור המזק שלו, את השור ההורג, השור הרוצח שלו. הבן אדם שבא, הוא התכוון לא לגזול מצווה, הוא התכוון לזכות את הרבים. הוא רצה להציל את אותנו מהשור המזק הזה, מהאילן המסוכן הזה. אז זה אומר הראש, אני לא מאמין שאפשר לקנוס אותו. במקום לחכות עוד יום יומיים, או יותר, אנחנו רוצינו צו הריסה. יש מישהו שיש לו בניין מסוכן. זה עומד ליפול, וזה ייפול על המדרכה, וזה ירוג בני אדם. אז יצאנו לצו הריסה, כי הציבור, הוועד, לא רוצה לעשות את זה, אז רוצים שהוא יעשה את זה. החשבונו כמובן, מה הוא עושה? הוא מחכה. וזאת השם, ישלחו שוטרים, אז אולי יחשוב על זה. אז אני, או השוטרים, קמנו ועשינו מייסה. מגיע לנו יש הקייך. כי המטרה, זה מצווה מסוג אחר. מטרת המצווה היא שלא יהיה מזק, לא מטרת המצווה שיהיה מייסה. כיסוי אדם, המייסה הוא המצווה. בחיסול מזיקים, לא המייסה חיסול הוא המצווה, אלא התוצאה זו המצווה. אז מי שקידם ועשה, אומר הרי שאני לא חושב שאפשר לחוס עליו, ומאלה אי אפשר לקנוס אותו, מגיע לו יש הקייך ולא מגיע לו, לא מגיע לו עונש. זאת טענת הראש. אפשר להתווכח עם זה, אבל זאת טענת הראש. בכל מקרה, ראינו את הניסוח הזה, האם זה כנס במובן של עונש, ככה ראש, בטח הבין, וגם עריף, או שזה דינה, דין שנצטרך להבין, סוג של מזק. והראשונים, עריף והראש תנו שכן, זה סוג של דין. שאלות? שאלה. הרי גם כנס אפשר להבין בצורות שונות, או כעונש או כפיצוי, 100%. אני אומר, הריף ודאי הבין, לא, הראש ודאי הבין שזה כעונש. הריף, לא דווקא, הריף פשוט הבין, זה היה כתוב לו בטקסט שלו, של אותו גאון, של אותו זקן הרך, כשהוא אמר, ואין לדמות מילתא דמילתא, אז הוא הוכיח שכן לדמות מילתא דמילתא. הראש הבין שמדבר כאן בכנס מובן של קונסים אותו כי הוא היה רשע, קונסים אותו כי הוא לא בסדר, או קונסים אותו שלא יעשה את זה עוד פעם. זה נכון, בוא נגיד שאני לא בטוח שאתה צודק, אבל דיברנו על זה קצת בתחילת הפרק. טכנית, כנס בדיני מומנות זה כל דבר שהסכום איננו תואם את הנזק. חצי נזק, סכום קבוע, 30 של עבד, איפה שלא משלמים את כסף של הפיצוי, אלא סכום אחר, אז זה נקרא כנס. עדיין השאלה היא, ולמה לא? האם זה בגלל שזה עונש? או יכול להיות שלתורה יש סיבות אחרות שהם נתנו סכום קבוע, ומאלה זה נקרא כנס, כי הסכום איננו מהווה את הפיצוי. אז זה מה שאתה בעצם טוען, ויכול להיות כאן, וכאן זה יתאים. למה התורה לא נתנה פיצוי מדורג, מותאם, אלא אמרה, לא התורה, החזל, לא, אלא רק אמרה 10 זובים, אז יכול להיות שיש סיבה צדדית, זה קשה מאוד להעריך כמה מצווה שווה. אם זה היה תלוי בי, היו אומרים לי, לא, צריכים לשלם את השווי שלו. אז איך היינו מעריכים? יש לנו שיטה שלמדנו מערך כל הפרק, איך מעריכים שווי של דבר שאין לו, אין לו מחיר קבוע עליו? אז למדנו כבר, איך מעריכים בושת, איך מעריכים, לא בושת, בושת לא דוגמת הבא, איך מעריכים צער, איך מעריכים נזק, הולכים לשוק, ושואלים כמה אנשים מוכנים לשלם בשביל הדבר הזה, או כדי להיפטר מהדבר הזה. אז הייתי מציע, אולי, שמצוות, אנחנו שואלים כמה אתה, כמו שעושים בשבת זכור, או בתי כנסת בכל שבת, כמה מישהו מוכן לשלם בשביל שלישי. היינו מקבלים תשובות שונות למצוות שונות. אז חזר רבן גמליאל אמר, לא רוצה 10 זובים. אז זה רק סכום קבוע, אבל לא שזה הורס את המושג. אתה צודק, הראש לא הבין ככה. כן, הראש הבין שהשיטה שהוא מתווכח איתו, זה שיטת כנס במובן של עונש, אם הבן אדם הוא לא אשם במשהו, לא שייך לקונסו. עכשיו אני רוצה לקרוא את הרמב״ם, כי ברמב״ם אני חושב שיש ניסוח מעניין. והוא ממש שינה, סך הכל, הגמרא היא גמרא, הגמרא בחולין שמוצטט כאן בגמרא, זה הגמרא היחידה, כתוב וכנסו, סליחה, וחיבו, רבן גמליאל איתנו עשה זובים. כותב הרמב״ם, פרק ז', הלכות חובל המזיק, הלכה י' ג', שור שהיה עומד להריגה, בפני שהוא מזיק את הבריות, ואילן העומד לקציצה, בפני שהוא מזיק את הרבים, אני לא יודע אם זה מכוון, אבל הרמב״ם לא למד כמו רש"י, הוא לא הביא את המקרה, לא של השירה, ולא את המקרה של שור שהמית, שניהם מקרים שבו התורה ציפתה להרוג ולקצץ, אלא הוא הביא בשני המקרים את המקרה של דבר מסוכן, לא שור שהרג, אבל שור שמזיק את הבריאות אחרי פעם שלישית, זה נקרא כלב רע בגמרא, מי שיש לו בהמה שהזיקה, סתם הזיקה, שלוש פעמים, מוצאים לו צו הריסה, צו הריקה, צו חיסון. אותו דבר לגבי האילן, זה המקרה, מזיק את הרבים. וקדם אחד, אז אני לא בטוח אם יש כאן מחלוקת. אני קודם כל סתם, לא הביא את המקרה של רש"י. האם, לא יודע, אפשר לחשוב על ספרה, למה שזה שונה, אבל צריך ספרה למה זה שונה ופחות מחייב את הקדם. לא יודע, קדם אחד בשחת שור זה וקצץ אילן זה, שלא מדעת הבעלים, חייב לשלם לבעלים כמו שיראו הדיינים. הרמב"ם מסכם את ההלכה, לא שהוא חייב 10 זובים, אלא חייב לשלם כפי שיראו הדיינים, שהרי הפקיען מלעשות מצור. מסביר גם את הסיבה, שהוא הפקיע מהם, מהבעלים, את המצווה. למה הרמב"ם כותב כמו שיראו הדיינים? קודם כל, מה פשט הביטוי? יש שתי אפשרויות. אני נוטה לחשוב שאין הכוונה כפי שישומו הדיינים. כלומר, הדיינים יעשו את מה שאמרתי לפני כן, ילכו לשוק וינסו באמת להעריך את זה. זה אפשרות. אני נוטה לחשוב שהכוונה היא שמה שהם רוצים. כלומר, החשבון יהיה אולי גם אם זה מכת מדינה, לא מכת מדינה, הבן אדם צריכים להרטיל אותו, כי הוא מין אדם כזה שחוטף מצוות כל הזמן. פשוט יחליטו, כלומר, זה מה שאנחנו בערך כלל קוראים כנס, כלומר, יחליטו מה לעשות. אבל השיקול הוא לא בהכרח פיצוי. זאת נטייתי, אפשר לבין אחרת, כמו שירו הדיינים, כמו לא שירו הדיינים, כמה היה שווה. זה אפשרות. אבל בכל מקרה, הרמב"ם אמר שהסיבה, לאו דווקא הסכום, אלא הסיבה היא בגלל שהפקיען מלעשות מצווה. ואם טען ואמר, אתה אמרת לי להרגו לקוצצו, הוא והוא עומד לכך, הרי זה פתור. זה דין שלמדנו. מוסיף הרב המלאכה יהודה, וכן מי ששחט חיה ועוף, זה בעצם המקור. כן, הרב כאן שינה את הסדר, כי זה ברכות חובל, אז הוא הביא את המקרה של המקומי, אבל המקור האמיתי זה המקרה של חולין. מי ששחט חיה ועוף, הוא בא אחר בכיסא אדם, שלא מידת השוחט, חייב ליתן, כמו שירו הדיינים. ויש מי שהורה שהוא נותן כנס קצוב והוא 10 זובים. ניסוח מאוד מעניין, בסך הכל יש רק מקרה אחד בגמרא. היש מי שהורה זה רבן גמליאל. חוץ מגמליאל לא ידעתי את הדין הזה. אז הרמב"ם אמר, אני למדתי מגמליאל שני דברים. קודם כל יש חיוב, והאמת היא זה כפי שירו הדיינים. היה מקרה שבו אמר כנס קצוב והוא 10 זובים. איך אני יודע שזה קצוב? אולי זו הייתה הערכת רבן גמליאל לאותו מקרה, כי בהמשך הגמרא בחולין כתוב שבברכת המזון, שיש 4 ברכות, אז זה 40 זובים. אז המצווה של כיסוי אדם ומצוות ברכת המזון, אולי הם לא שווים אותו דבר. אז כנראה שהחליטו, וזה גם מכני שם, אם זה מצווה אחת, אז 10 זובים, אם זה 4 ברכות, אז 40 זובים. אז רואים שפשוט לקחו 10 זובים ומכפילים אותו ביחידות. אז יש מי שהורה שלשלם 10 זובים, וכן הורו שכל המוני הביילים יעשות מצוות עשה, שאינו לעשותו, וכאן מחבשה משלם לבעלים 10 זובים. אז הוא הרא במקרה 11 זובים, והוא קבע שזה בכל המקרים. יהיה 10 זובים, כל מי שמונע. אז מצד אחד הרמב"ם מפורש נגד הרעיון של, של היש מי שאומר. שכן משווים. כלומר, כל מקרה, וכן הורו, איפה זה, ההורה הזאת לא נמצאת בגמרא, וכן הורו, שכל המוני הביילים מעשות מצוות עשה, איפה רמב"ם מצא את זה? מהגמרא שלנו. כי הגמרא אמרה שהדין של רבן גמליאל שייך גם בקוצי צילן. מזה למדתי שכל מי שעושה איזושהי מצווה וגונב איזושהי מצווה ממישהו אחר, ומונע הבעלים מעשות מצוות עשה, שאין ראויים לעשותה, וקדם אחד ועשה, משלם לבעלים 10 זובים. מה היחס בין 10 זובים לדבר שיראו הדיינים? אז לכאור ברמב"ם כתוב ש... אם מה שקבעת, שזה כנס, בגלל שזה סכום קבוע, אומר רב, זה לא סכום קבוע. זה היה דבר נוסף. אבל בעיקרון, יש חיוב לשלם כפי שהוא הדיינים. אני חושב שרב רוצה להגיד, זה לא כנס. כפי שהוא מסביר, מפני שהרי הפקיען מלעשות מצווה. כמו שאני מפקיע, מפקיע זו מילה מעניינת, כמו שאני מפקיע ממישהו ממון, אני לוקח ממנו מון, אני חייב לשלם, אז אני לוקח ממנו מצווה, אני חייב לשלם. יש בזה היגיון. 10 זובים, זה יכול להיות שזה באמת סוג של כנס. כלומר, השאלה היא אם הלכה למייס מודה בכנס יהיה פטור כאן. יש שם לדון. אבל כי 10 זובים זה סכום קצוב, ולמדנו, כל סכום קצוב הוא כנס. אבל המחייב כאן לא היה לשם 10 זובים. המחייב היה לשלם כפי שירו הדיינים. הלכה למייס בתקופה מאוחרת או ביום מן הימים, אז מישהו רמגלי החליט שאין לנו כוח לעשות הערכות או ניחושים או לא רוצים להשאיר אצל הדיינים שמה שיהיה, אז הוא אומר 10 זובים. אבל זה היה תרגום מאוחר. היסוד הדין הוא לא כל מי שעושה את זה חייב 10 זובים, אלא שהוא חייב לשלם מה שהדיינים ישיתו עליו. אז אני חושב שברמב"ם בעצם הוא מסכים עם הריף, שאין כאן כנס בעצם, אבל הרמב"ם רצה להסביר, הוא ידע מה המקור של הרך. המקור הוא שזה כתוב 10 זובים לכל מקרה ומקרה, וזה סימן קלאסי לכנס. אז בא הרמב"ם ואמר, אני פותר את כל הבעיות. זה חיוב לשלם סכום אמיתי, או סכום יותר אמיתי, או סכום בכל זאת דיפרנציאלי, אבל הלך למייס ושלם 10 זובים. זה מקרה נדיר, שבו יש שני רובדים. חיוב לשלם, היית קורא לזה ממון, והלך למעשה, אולי בגלל הקושי להגיע לאיזשהו סטנדרט, אז תקנה מאוחרת יותר, לוגית מאוחרת יותר, לשם 10 זובים, אז זה לא משנה את אופי הדין עצמו. הדין עצמו הוא לא כנס אלא דינה, למרות שהסכום הוא באמת סכום שיש לו אופי של כנס, יכול להיות, אני, זה לא כתוב, אז אני לא יודע, הרמה לא מזכירת מילה כנס, אז לכל זה לא נכון, אבל אם מישהו ימצא לי ברמב"ם בגניזה ובתשובה שהוא אומר שמודה בכנס פטור פה, אני לא אהיה מופתע. כי בכל זאת החיוב בפועל הוא נראה כמו כנס. פשוט ברמב"ם לא משהו ככה, אחרת היה אומר את המילה כנס באיזשהו מקום. הרי שם זה כמו שוד דייני. זה מה שדיברתי לפני כן, נדמה לי, שכפי שירו הדיינים, זה לא כפי שירו להם כמה היה נזק, אלא כפי שהם רוצים. זה לא בדיוק שוד דייני, אתה אומר שוד דייני לפי מי שאומר שזה שוך לדייני, יכולים לעשות מה שהם רוצים שם, שם אז זה לא בסכומים, אלא במי חייב. כאן אני התכוונתי שיקרו שיקולים נוספים. כלומר, כפי שירו הדיינים, אני חושב שפירוש המילים הוא כפי שירו הדיינים מה נכון לעשות. זה לא כתוב כפי שיחליטו הדיינים, כפי שיראו הדיינים, צריכים להסתכל על משהו. אז יסתכל, לכן יסתכל יכול להיות על כמה הוא הזיק. כפי שיראו הדיינים, מה שנראה להם, נראה להם נכון. אז זה לא בדיוק השוד הדייני של רבינו תם, שזה לעשות מה שבא להם, אלא מה שנראה להם נכון. מה זה נכון? אז אני לא פתוח מה בדיוק השיקולים כאן, אבל נכון זה שמע לי פתוח מאוד, שיש הרבה הרבה שיקולים. לא יודע בדיוק, הלכה למה זה הרמב"ם כנראה מסכים, לא שהוא כתב את זה בשם יש מי שאמר, כנראה שהוא מסכים שזה באמת יהיה 10 זובים בסופו של דבר. מיקי אומר או שואל, אני לא בטוח, כי הוא לא רשם לא פסיק ולא סימן שאלה. אז אני אקרא את זה פעמיים, כמו פרשת זכור. הרמב"ם מצא את זה באיקא מאן דאמר בריף, הרמב"ם מצא את זה באיקא מאן דאמר בריף. אז אני אומר שכן, הרמב"ם מצא שהריף התווכח עם האיקא מאן דאמר, והוא החליט ששניהם צודקים קצת. כלומר, הריף עדיין צודק בעיקרון, והשאלה שלו הוא מוכחת, כי משווים מקרה למקרה, אבל הוא הבין ממה נבע התנה, איקא מאן דאמר. 10 זהובים, זה קנס קלאסי, זה סכום קבוע, סכום קבוע זה תמיד קנס. 30 של עבד, אונס, מפתה, מוציא שם רע. זה הגדרה, כל מי שמשלם פחות או יותר, אבל לא הסכום הדרוש, הרי זה קנס. אז הרמב"ם ענה על השאלה, אומר, לא, הריף באמת צודק, אבל זה נכון ש10 זהובים זה סימן לקנס. אני אומר לך, זה סימן מאוחר. זה לא עצם הדין, אלא זה מין סיכום נוסף, שאחרי שהדין הוא באמת לשלם את הסכום הראוי, אז יש מי שמה, הוא קבע, תעשה, כלומר, הלך למעשה, הייתי אומר את זה ככה, 10 זהובים, למרות שזה קבוע, אבל זה היישום הלך למעשה של מה שיראו הדיינים. פשוט הדיינים החליטו שהם תמיד יראו את זה ככה. אז זה לא 10 זהובים נקודה, במקרה כל פעם שווים 10 זהובים. מבין מה שאני אומר? הדין הוא באמת, כמו שיראו הדיינים, אבל הדינים כבר החליטו בינם לבין עצמם שהם יגידו כל פעם, זה נראה לי, 10 זהובים, כדי שלא יצטרכו לעבוד יותר מדי קשה. אז זה לא 10 זהובים בתור 10 זהובים, זה 10 זהובים בתור הסכום הנכון. פלא, איך יכול להיות תמיד הסכום הנכון? בסדר, זה מה שהחלטנו. זה, ככה אני מבין ברמב"ם. מי כמר, זה לא ממון שנקבע להיות 10 זהובים במהלך הדורות, אלא כנס מעיקרו, ויש מי שורה שהוא נותן כנס וכנס. כן, לא, יש מי שורה, הוא באמת חשב שזה כנס. הרמב"ם פוסק כמו הריף. ברור שהוא פוסק ככה, לכן הוא לא ניסח את זה, שזה יש חיוב 10 זהובים, יש חיוב לשלם מה שמגיע. מה שהדיינים חושבים, שזה הסכום הנכון. לכן זה לא באמת כנס, למרות שמשלמים 10 זהובים, שזה נראה כמו כנס. זה בדיוק הטענה שלי. צילה, האם יכול להיות שדוגמאות ברשת של הרמב"ם היא דוגמאות לאחריות אישית של הביילים, בניגוד אולי לדוגמאות שהזכיר רשי? קודם כל, רשי הזכיר גם את המקרה של הרמב"ם. רשי הזכיר את שני הדברים. גם מזיק, לפחות בעץ, הוא אמר, גם עץ המזיק וגם עץ השירה. רשי כנראה העדיף לדבר על דברים שחייבים שריפה, אבל בעץ זה קצת מוזר, אז הוא לא הסתפק בשירה. הרמב"ם דיבר רק על דברים מסוכנים. אז לא חולקים על המקרה של הרמב"ם, הרמב"ם לא הביא את המקרה של רשי. אם רוצים, אני אומר, זאת מציעה, זה אני מבין שזו הצעה, שהרמב"ם רוצה דווקא מקרים שבו הביילים אחראים, לא שהם מצווים, אלא שהם אחראים. הבעיה היא שלוגית זה יהיה כל שכן. אם אני גנבתי ממך דבר ש, כמו שאמרתי, זה לא, אתה לא באמת, זה לא מצווה להרוג שור המזיק. זה צורך, זה חיוב אזרחי, זה אחריות אזרחית. אם זה מחייב 10 זהובים, אז כל שכן אם הוא גנב, כמו שאכן כתוב בהמשך, כיסוי אדם, מצווה קלאסית. אז השאלה היא למה שריפת השירה או סקילת שור הנסקל תהיה פחות מצווה מצד אחד מכיסוי אדם וגם מסילוק מזיק לרבים. אני יכול לחשוב על סיבות, אבל לא בטוח שהן נכונות. אז נשאיר את זה כשאלה פתוחה. את צילה מציעה, לא יודע אם אני יכול להוכיח שזה נכון, ששור הנסקל, הביילים לא חייבים, בכלל. הביילים לא חייבים לסקול סקול שור הנסקל, בטן סוקלים. בניגוד למאזיק בבית, שבכלל שאתה הביילים של המאזיק, אתה חייב לסלק אותם. כי אסור לאדם להחזיק כלב רע בתוך ביתו. אז את אומרת, אולי שור הנסקל, זה פעולה משפטית. דנים את השור, ובדין הוגים אותו. גם השירה, למרות שהשירה שייכת לי, אבל זה דין כללי. הבית תעבדון את כל המקומות, אשר הם תשרפון באש. זה דין כללי. יכול להיות. יכול להיות. אנחנו נדבר על מה קובע יש מישהו בית. זה באמת הצעה מעניינת, ואז השאלה תהיה למה רשי חולק. יכול להיות בהחלט, זו הצעה טובה, מיד נגיע לעצם הנושא, לאו דווקא למקרה הזה, על מי קובע למי המצווה שייכת, או איך קובעים למי המצווה שייכת. טוב, זהו לגבי האופי של הדין. יש עוד ראיה בראש, בסוף הראש, סימן ת"ו, הוא אומר, מעצם שאלת הגמרא בחולין, בדף פ"ז, שהגמרא שאלה, האם משלמים לפי מצוות או לפי ברכות? ברכת המזון זה מצווה אחת עם ארבע ברכות, האם זה 10 או 40? זה גם מוכיח שהגאון, שיש מי שאומר, לא צודק. למה? זה הראש השיטתו. הקנס הוא בגלל מה שעשית. הדין הוא בגלל מה שהוא הפסיד. אז אפשר לשאול אם הוא הפסיד ארבע ברכות או הפסיד מצווה אחת. אבל מבחינת הרשעות של החוטף, הראש כנראה מבין שזה לא משנה, לא הייתי אומר שהוא יותר רע, יותר חוטף, יותר צריכים להרתיע אותו אם הוא גנב בקת המזון בין ארבע ברכות, מאשר אם הוא גנב ברכה אחרונה עם ברכה אחת. זה כנראה הטענה שלו, כמו הראש מבין שהשאלה הייתה האם זה נגד המבצע או פיצוי לנפגע. כן. אני רוצה לצטט, שאנחנו רוצים לומר מקומות, מקור של לחתן סופר, אני מודה לרב שמור שמוני שהראה לי את זה, החתן סופר בעצם שואל, הוא מניח שמדובר כאן בפגיעה, אבל הוא שואל מה הפגיעה? למה? כי הוא חושב שאם אני גונה ממך מצווה, אז אתה לא הפסד את השכר. הקדוש ברוך הוא לא ימנע ממך. או שהקדוש ברוך הוא מצרף כוונה למעשה, או שאונס רחמנא פטרי, אז נותנים לך פיצוי. אבל אדם שרצה לעשות מצווה, כמעט עשה מצווה, זה היה מצווה שלו, ומישהו חטף לו, אומר, החתם סופר, הוא לא מפסיד. חשבון רוחני. בכל מקרה, בגלל השאלה הזאת, החתם סופר קירב את הדין לנזק, יותר נזק, יותר רגיל. הוא אומר שבשני המקרים, אם אני רציתי לקיים מצווה וקיימתי אותה, אם אני רציתי לקיים מצווה וזה נמנע ממני על ידי החוטף, בשני המקרים יש לי שכר מצווה. אותו שכר מצווה. אבל במקרה הראשון אני שמח, במקרה השני אני עצוב. מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי וי, זה דווקא פיצוי על זה שאני עצוב. אני בכל זאת, אני מצטער על כך שבן אדם הזה, שלא יכולתי לקיים מצווה בעצמי. אני מקבל זיכוי. אז מבחינת הערך של הדבר הזה בעולם הבא, אין הבדל בין זיכוי מצווה לבין שכר מצווה. גם הזיכוי זה שכר. אבל באחד הוא מצטער, באחד לא. ולכן, העשרה זהובים זה בשביל הצער. אז מדובר בעצם בחיוב צער רגיל, כלומר, חיוב צער שנקרא בתורה, אבל לא מדובר כאן בצער פיזי, אלא בצער צער נפשי רוחני. ומה מוסגר, כל פעם שיושבים בדין היום, כל פעם שבית משפט יושב, מישהו תובע, מישהו אחר, אז סיף אחרון הוא מוסיף, עוגמת נפש. א', הוא חייב לי 2 שקלים בגלל כך וכך, אבל עוגמת נפש הוא רוצה 100,000 שקל. לא יודע בדיוק מה קורה בבתי משפט, אני מניח שרוב המקרים הם לא בדיוק מתייחסים לזה, אבל זה קורה גם בבתי דין. אני יודע מה מנהג אצלנו, כאן בבית הדין באלון שבות, זה שבדרך כלל מתלמים מזה. כלומר, דווקא בגלל שזה לא אמיתי, בגלל שזה לא שפיט. זה קשה למצוא בהלכה מושג כזה שמשלמים בשביל אדם בגלל שכיוון שאני לא שילמתי בזמן או שניסיתי לתבור אותו או שלא לא הייתי בסדר מבחינה ממונית, אז חוץ מהממון שמגיע לו גם מגיע לו פיצוי בגלל שזה גרם לו עוגמת נפש. זה לא הצער שכתוב בתורה. בחתם סופר הגענו מאוד קרוב לזה. הוא אומר, הצער שנגרם לבן אדם בגלל שהוא לא כיסה בעצמו, לא, בגלל שהקדוש ברוך הוא ממש מזכה אותו במצווה הזאת. הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, אבל זה לא מנחם אותו, והוא מאוד מצטער. אז יש פיצוי שנקרא, עוד פעם, זה לא הפיצוי הרגיל. לא מעריכים כמה אדם רוצה לקבל, 10 זהובים, אולי פי רמב"ם כן. אז זה מין פיצוי בעצם ההצעה. זה חתם סופר מאוד מעניין. שאלה אם זה נכון, כי זה לא הפשט הפשוט בגמרא, אבל זה מאוד מעניין. השאלה ש... רוצה לעסוק פה כמה דקות לפני שנבוא, בעזרת השם, גם לעסוק בבר תשחית, שזה, זאת השאלה שבעצם מישהו עלה לפני כן, למי משלמים? למי משלמים? הלא, אם יש מצווה על השולחן, אני יודע, ראש ישיבה נותן שיעור כללי, ואז הוא אומר, אפס, אני צריך רמב״ם. למי יש רמב״ם? אז קם אחד והביא את הרמב״ם. הוא צריך לשלם לאחרים, בגלל שהוא קדם לפניהם. להפך, מגיע לו, הוא מזדרז. הוא לא חטף עם מישהו אחר, הוא עשה ראשון. לכאורה, בניסוח של הרמב״ם, צריכים לחטוף ממי שהמצווה הייתה שלו. שלא מדעת הביילים, זאת אומרת, שם זה ביילים של השור, בצורה היותר כללית ברמב״ם, הוא אומר, כל המונע הביילים מעשות מצוות עשה. מי זה הביילים של מצווה? אז בואו נבדוק את המקרים שלנו. המקרה של הגמרא שלנו, המקרה השני בעצם, של קציצת האילן, אפשר להגיד שביילים כפשוטו, כנראה שכן, זו הנקודה שדיברתי לפני דקה עם צילה, לפחות כל אחד השיטו, רשי והרמב״ם, הביילים הם אלו שצריכים לסלק את הנזק. זה חובה עליהם. ואני עשיתי את זה, אז עכשיו הם לא יכולים לעשות את זה, ולכן אני חייב. כיסוי אדם, הגמרא אומרת מפורש, הקדמה לדין הזה, בחולין זה שכתוב, ושחט וחיסה, מי ששחט יחסה. אז יש לו ודאי קדימות, כלומר, התורה צפתה, זה מדאורייתא, התורה צפתה שאם שחטת, תחסה. אתה. איך אנחנו מדירים את זה לגבי מקרים אחרים? אז בתוספות, בבעלי התוספות, הועלו כמה מקרים. תוספות אצלנו הובא סיפור של קריאה בתורה, של העלייה לתורה. מעשה באחד, תוספות דמת רבי חייבו, תצייר לתמודת. מסב אחד שקראו שץ לקרות בספר תורה, שץ זה אומר גבי, שאנחנו אומר גבי, קראו שץ לקרות בתורה, הוא בא אחר וקדם וקרא. עכשיו, המשך המאמר שרבינו תם מניח שהוא חייב, כלומר שיש מקום לחייב, אבל פתר אותו בגלל סיבות צדדיות קצת. ושאל רבינו תם, אמר לו שייתן לו תרנגול לשחוט תחת אותם שתי ברכות. אז קודם כל זה אומר שאתה חייב, אבל אפשר לתת פיצוי אחר. עכשיו, הפיצוי הזה היה בעייתי, כי מה הרבה נותם אמר, אז תן לו מצווה אחרת. ברור שהתנגולת יש שווה פחות מ-10 זובים, אז זה מזכה כל סכום גבוה. אז הוא הפסיד מצווה אחת, אז תדאג שיהיה לו מצווה. בסוף היום הוא יקבל מצווה שאחרת הוא לא היה מקבל, כי זה תנגולת שלך. אז זה, ואין ירד הריטם זה, אם כן, למה חיבור המגדל? אז זה היה להגיד את זה על כל המקרים. למה? אז אף פעם לא 10 זובים. כל מי שגדל מצווה, תן לו מצווה. אני יכול גם לעשות פחות מתענגולת. תן לו חתיכת עוגה שיברך בורא מיני מזונות. אז ועוד פטרו רבנו תם, משום שיענה אמן וגדול עונה אמן יותר מן המברך. טוב, זה מיד נראה, אבל זה לא עקרוני בשבילנו. הוא אומר שחטיפת ברכות איננה הפסד. כי גם מי שנחטף ממנו עדיין יכול לענות אמן. ואמן זה כמו ברכה, אולי אפילו יותר טוב, כי יש מאמר כזה שונה, כל עונה אמן גדול יותר מן המברך. ועוד אומר רבותם בבבל, אין דנים דינות הדלת בחיסון כס, בזמן הזה שאין סמוכים, אז לא דנים את זה. אז הלך למייס, רבן אותם רצה לפתור. אבל כל הפתורים הם פתורים טכניים. כלומר, רבן אותם בעצם אמר שאם השץ קרא לו לקרוא ואתה לקחת, אז אתה באמת לקחת. השאלה זה כמה תשלם, איך תשלם, ואם הלך למייס יצטרך לשלם. ניתן לדון מה הבנת רבנו תם. ברמב"ם כתוב את המילה ביילים. אבל שני המקרים שאנחנו מכירים, המקרה של קציצת אילן, במקרה של כיסוי אדם, אפשר להגיד שאותו בן אדם, אותו ביילים, הוא היה בחיוב לעשות. השוחט חייב לחסות. זה סביר מאוד שמי שיש לו כלב רע בתוך ביתו, אז הוא חייב לסלק אותו. זה, אז הבלות שלו, אם נקרא לזה בלות, זה נובע מחיוב. האם מי שקראו לו לקרוא בתורה, אז הוא עכשיו חייב לקרוא בתורה? בפשטות לא הייתי אומר שזה המושג. המושג הוא איזה שזיקו לו. השליח ציבור, זה עיק בביטוי, לא כתוב גבי, כתוב שליח ציבור, הוא זה שמחליט. ואם הוא קרא לך, אז עכשיו זה שייך לך. שייכות כמעט ממונית. הייתי יכול להגביל את הדין רק לחיובים. אם אדם חייב לקיים מצווה, ומישהו לקח ממנו, אז הוא ביטל את חיובו. הוא הפקיע ממנו את המצווה. אבל למישהו, יש לי רק זכות לעשות מצווה. למה זכות? כי אני אקח מקרה יותר קיצוני, אוקיי? יש כאן מצווה ומישהו מאוד מאוד קרוב. ואני רחוק, אבל אני רץ יותר מהר. האם, אני, דעתי זה לא יפה לעשות את זה. אבל גם בזה, מישהו יגיד שזה חייב 10 זובים, הוא לא זכה, הוא כמעט זכה. השאלה אם הגבאי קורא לך, מה זה אומר שזה זכית? חיוב אני לא חושב שיש. כמובן, אפשר להגיד לך משתי דברים. אפשר להגיד שיש חיוב, אני לא יודע מה בדיוק המקור. אם הגבאי קרא לך, אתה חייב לעלות. אפשר להגיד שאוקיי, לא צריכים חיוב, אבל צריכים זכייה. והשץ יכול באמת להקנות לי, כי העליות שייכים לו. כלומר, הוא זה תפקידו, זה שייך לציבור. מדובר בתפילה בציבור. אז מי מחליט מי יהיה החזן? מי מחליט מי יהיה העולה? מי יחליט מי יהיה הקורא? הציבור. אתה לא יכול לקחת לבד. אז לכן, מי שהוזמן על ידי הבן אדם שרשאי לעשות את זה, אז יש כאן זכייה ממונית. או אפשרות שבעצם דחיתי, אפשרות שלישית. לא. אם הוא היה מתוזמן לעשות את זה, אז יש לו ציפייה גדולה מאוד, ואתה קלקלת, אז גם זה חייבים. גם זה חייבים. התוספות בחולין, סיפור המקביל שם, סליחה, הגמרא בחולין, מביא מקרה שלישי, וזה ברכת המזון. אז עכשיו צריכים לדעות באמת, המקרה לא מופיע. הרבה פעמים החולים מצטטים גמרא, הגמרא לא קיימת. אין שם מקרה מפורש שבו מישהו חטף ברכת המזון מישהו אחר. הגמרא שאלה, האם מברכים שם לפי ברכה או לפי מצווה. אמר הגמרא, תשמע, למי נפקמינה? לברכת המזון. אבל המקרה שמובא בגמרא זה לא מקרה שמישהו חטף ברכת המזון, זה מקרה שלא כל הפרטים ברורים, אבל היה איזה צדוקי שישב ורצה לברך, או בא לברך, או כמעט ברך, ומי זה? ורבי הציע לו לקחת כסף. כן? והגמרא משמע שמי שיחטוף בקת המזון, אז גם כן מסקנה ישלם 40 זהובים, ולא 10 זהובים, וזה מוכיח שזה שכר ברכה, ולא שכר מצווה. עכשיו, אם זה נכון, בקת המזון, איך חוטפים בקת המזון? ממי? ממי חוטפים בקת המזון? מי הוא הביילים שהבן אדם האחר חטף ממנו? 3 שאכלו כאחד, אחד מהם מברך. אז למה לא כולם שווים? אז אפשר להבין שזה שייך לבעל הבית, האוכל שלו. ככה האחרונים כותבים, מציעים את ההצעה הזאת. אם אנחנו יושבים בחדר האוכל, כל אחד מוכר שלו, אז אי אפשר לחטוף. מי שברך ראשון, קידם, אבל לא חטף. אבל כאן מדובר, גם בסיפור, אז מדובר שהצדוקי אוכל על שולחנו של רבי, כנראה שרבי גם סיפק את האוכל, אז במקרה כזה, הוא בעל הבית. כלומר, הוא בעל הממון, ולכן הוא בעל המצווה. אולי זה גם הכוונה בשור, כיוון שאתה בעלים של השור, אז אתה בעלים של שחיטת השור. אין שום דיני ממונות בברכת התורה, אבל בברכת המזון, אפשר להגיד שכיוון שאני בעל הסעודה, אז אני בעל ברכת המזון. גם אפשר להגיד את זה, אני לא בטוח מה מקור הדבר הזה. זה סביר, אני חושב שכולנו נוהגים ככה. אוכלים אצל מישהו, אז בעל הבית מחליט מי יזמן. אבל האם זה ממש על פי דין, והאם יש סוג של בעלות? ובסך הכל, הוא לא דרש לעצמו. או יכול להיות שבין ככה, שמישהו חטף מבעל הבית. אבל המקרה הרגיל זה שבעל הבית מינה מישהו, ואז מישהו אחר חטף. האם גם שם המינוי הניק, הבעל הבית יכול להניק למישהו זכות על הדבר הזה? אז אם מדובר בחיוב, אני לא מבין איזה חיוב יש פה. כולם חייבים אותו מידה. לזמן, אחד מהם מתוך החיוב. אם לא מדובר בחיוב, אלא יש איזה מושג של בעלות, זכייה בקיום מצוות, אז נצטרך להגיד, אם רוצים ליישם את זה בברכת המזון, שלבעל הבית יש זכות בקיום מצווה הזאת. נצטרך להגיד בברכת התורה, לפי הסיפור של רבנו תם, של הציבור, כלומר לשץ, בתור נציג הציבור, יש בעלות, גם בעלות שיכול להעביר לאחרים לגבי הדבר הזה. בראש בחולין, מובא לגבי קריאת התורה, שפשוט טענו שאין אף אחד. זה לא נכון. אז מה אם הגבאי קרא לך? אבל זה לא זיכוי, זה לא שייך לך, ואי אפשר לחטוף קריאת התורה, כי זה שייך לכולם במידה, במידה שווה. ראש בפרק שישי, סימן, טוב, אני אקרץ מפה, כן, בראש כתוב, סימן ח' ולעניין קריאת התורה אם עמד אחר שלא קראו חזן היה פטור בקריאת התורה הכל חייבין וקריאת החזן אינו אלא כי היחיד לא ליתו לנצויה החזן הוא לא מזכה מישהו בקריאת התורה זה מצווה לציבור כולנו ציבור אני גם ציבור אני, כולנו חלק מהציבור אז החזן קורא כדי לעשות סדר אבל זה לא באמת זיכוי, ולכן אי אפשר לגנוב את זה. טענה, זה נגד מה שרבנו תם אצלנו, בסיפור שלנו, אמר. המקרה הרביעי, שמובא דווקא בראש, וזה מובא בשם רבנו תם, הסיפור שיש לנו בקריאת התורה, בראש מובא לגבי משהו אחר, וזה לגבי מילה. האבא ביקש, אבא לקח מועל, ומישהו אחר בא וחתך. חתך ממש במעל. אז רבנו תם, אותו דבר, רבנו תם פתר, אבל פתר מגלל הסיבות הצדדיות. כלומר, למעשה רבנו תם מתייחס לזה כמקרה של חטיפת מצווה, אבל רבנו תם פותר בכל המקרים, כי זה בחוץ לארץ, בזמן הזה, ובגלל שיש עניית המין, אם מדובר בברכה, אז יש לו מצווה, וכן הלאה. כאן, עוד פעם, מעלה שאלה מעניינת, למי שייך מילת הבן? התשובה הפשוטה היא, אם זה שייך למישהו, זה שייך למי? לאבא. אז אפשר לחלק בין אם אדם חטף את המצווה מהאבא, אבל המקרה בראש היה שהיה מועל. אחד אמר למועל אחד שימול את בנו, וקדם אחר הוא מלא. האם האבא יכול להעניק למועל בעלות? בעלות על המצווה? זה נשמע קצת מוזר. גם אם יש דין בתורה, כנראה מהראש משמע, שיש דין בתורה שאבא חייב למול את בנו. האחרונים מדברים על זה הרבה, אני לא נכנס לזה, זה דין ידוע מפורסם, לכן יש היום אבות שמנסים לעשות קצת את המצווה בדבד. סימן ארוך בבית הלוי, שטען שזה מת ככה, זה מצווה שחייב האבא בו, ואין בו שליחות. רק אם אבא לא יכול, אז מבקשים מישהו אחר. המישהו אחר הזה לא מקים את מצוות אבא. מצוות אבא הוא עבוד, אבל אם אבא לא מעל, אז כל ישראל מעלים, אז בטן מעלים. אבל המור עובד בשביל בטן, לא בשביל האבא. אז לפי, נכון, לפי הבית הלוי, האבא יש לו מצווה שזה שלו, זה עומד בקריטריון הכי חמור שלי. הוא חייב, והבית הלוי הוא חייב למול את בנו, אבל הבית הלוי טוען שזה אי אפשר להביא למישהו אחר, כי אין שליחות למצוות. בראש משמע שאם האבא בוחר במועל, עכשיו המועל זכה במצווה הזאת. ליבי אומר לי שזה ההגדרה הכי חלשה שיש. הוא זכה כי זה נפל בחלקו, אבל להגיד שזה שלו, זה מין דיני, מין ממנות של האבא, שאבא יכול לתת למישהו, זה יותר גרוע לדתי מאשר מקשר קראת התורה. בקראת התורה זה באמת שייך לציבור, כי זה מצוות הציבור. אז נציג הציבור אומר מה לעשות עם זה. אבל האבא מבקש ממור על הסעות, המור על הסעות לא טובה. מישהו אחר, מעל במקומו. אפשר, כלומר, אחד משתי אפשריות. או שכן, אני לא צודק. זה, אם זה שייך לאבא, אז אבא יכול למכור אותו, כמה יכול להקנות אותו, לתת אותו, כבעלות מצוותית, לא בעלות ממונית, אבל בעלות מצוותית למישהו אחר. או שלא, הראש בית חושב שברגע של אדם בפועל, הוא היה הכי קרוב, הוא כבר הסכימו בעינינו שהוא יהיה מעשה, אז הוא זוכה לא מדין בעלות עם רישיון, אלא נפל בחלקו. אם אני אלך ברחוב ואני רואה משהו ואני עומד להרים אותו ומישהו אחר חוטף, אז בדין עם מומנות הוא לא חטף ממני כלום. אבל זה אני כמו אני המהפך בחררה. אתה לקח ממנו הזדמנות. למה זה היה שלו? כי הוא קדם לך בכמה שניות. אז יכול להיות שגם זה דבר קיים כאן, וזאת הסיבה שהראש מדבר ככה גם, גם במילה. אוקיי, אז אני חוזר להערה שציל אמר בהתחלה. היא הציעה שאולי זאת הסיבה שהרמב"ם איננו מונה את המקרה של שור הנסכל ועד שמסכן, משום ששם זה באמת לא שייך בכלל לביידים. הרמב"ם דורש בעלות במובן המצוותי של המילה, אבל הריגה של המסכן זה לא מצווה של הביידים. ואפילו סילוק העץ, אולי אנחנו נגיד לו לעשות את זה, כי אנחנו לא רוצים לבזבז את הכסף שלנו, אבל הוא לא באמת חייב יותר ממישהו אחר. לא, סליחה, לא סילוק העץ, סילוק השירה. השירה חייבת בשריפה. סילוק מזיקים, זה באמת דין שלך. אתה צריך לסלק את המזיק שלך. כי אתה אחראי לזה שהוא גן, אז אתה צריך לסלק אותו. אבל שריפת השירה והריגת שור הנסכל, זה מצווה כללית על הרבים, ואף אחד הוא לא ביידם. ולכן הרמב"ם לא רצה לדבר על אותו מקרה. זה בהחלט נראה לי הצעה סבירה. אוקיי, אז זה הנושא של עשרה זובים. אני אומר, הלך למייסה, השאלה היא באמת באיזו מקרים יש אדם שהוא כבר זכה, ומי שיחטוף נחשב לחוטף ממנו. ראינו בקיצור מחלוקת בתוך הראש, האם בקריאת התורה, מי שכבר קראו בשמו, הוא במאחרות ביידים, שחוטפים ממנו כן או לא, או שכולם ביידים. זה לא משנה מה שהשאץ עושה. ובסדר, בגלל זה אפשר לחשוב על מקרים אחרים שיהיו מחלוקות דומים. האחרונים שעודים, שאלה כמעט הפוכה, האם אפשר לקחת דבר שאין בו בעלות, בצורה מלאכתית ליצור לו בעלות. מנהג בבתי כנסת שמוכרים פתיחת הארון, כן? ממש מוכרים בכסף. אז האם מי ששילם את הכסף, או בעצם נדר את הכסף, עוד לא שילם, אם זה שבת, אבל האם הוא באמת קנה את זה? אפשר לראות את הסיטואציה, איזה מחלוקת תהיה בקהילה. אדם אומר, 1,000 שקל פתיחת ארון לכל נדרי, הוא אומר, לא זכית. אז מישהו הולך, אחר הולך ופותח את הארון. אז מה, עכשיו יסגרו אותו? אז הוא חטף, אבל חטף במי? חטף מאדם שקנה, אבל מה זה קנה? אנחנו אומרים קנה, אבל אם באמת קנה, אפשר לקנות מצוות, מי קנית? מהגבאי. שאלה, בסדר, השאלה מה בדיוק הממד הזה. באותו דין של קריאת התורה, אז הראש הוסיף, לא, סליחה, הדוחה הוסיף, נגד רבינו תם שם, לא רק שאני חושב שהגבאי איננו מזכה לאף אחד קריאת התורה, זה שייך לכולנו, אפילו אם הישראל גנב את זה מכהן, זה לא שייך לכהן. כי יש דין שצריכים לכבד כהנים עומדים לו ראשון, אבל זה אסמכתא, זה לא מדיאורייתא. אז מה זה אומר? אבל בכל זאת, הגבאי ודאי קרא לכהן בכוונה, ואנחנו לא נודעים את זה לישראל. אז כנראה שגם כן, אבל זה לא שייך לו. זה לא רק של כיבוד, אבל זה אין דין שאומר שעלייה ראשונה שייכת רק לכהנים ולא לישראל. זה קדימות. אז לא גנבת. זה כמובן למעניין מה שאומר שהגבאי בכלל לא יכול לזכות אף אחד. אבל אפילו לא כהן על חשבון ישראל. אז לכאורה הוא מחפש איזושהי מושג של בעלות. השאלה היא למה רבינו אותם חלק. הוא חשב שיש שם בעלות או חשב שלא צריכים בעלות. טוב, זה הנושא הראשון שלנו. בעצם עברתי יותר מדי זמן בנושא הזה. אז נגיד רק שתי מילים על הנושא הבא שבאמת ובתמים חשבתי שזה הנושא העיקרי שלנו, אבל אני נוטה לדבר יותר מדי לפעמים. הגמרא ממשיכה לגבי סוגיית בר תשחית. זה בעצם סוגיה הלכה למעשה, היא מעניינת והיא נמצאת פה. זה חלק גדול מהמקורות בש"ס, הם בסיפור הזה. לכן היה ראוי לעסוק בזה פה. זה פחות קשור לבבא קמא, אין כאן מושג אם זה כן נזק, לא נזק, לא מדובר בנזק. זה מדובר בבר תשחית. זה איסור, איסור עצמאי, אני לא פוגע במישהו, אני פוגע בדבר שהשחטתי, יש כאן עצים ואסור לחדוך אותם. הדבר החשוב הוא שהגמרא בעצם מלא היתרים. בלשון של הגמרא, אם היה מעולה בדמים, מותר. לפי רש"י מדובר בעץ שהעץ, החומר העצי, יותר יקר מהפירות המועטות שיש בו. ואז מותר לקצוץ אותו ולהשתמש בעץ כדי לבנות בית. השאלה כאן, לכאורה, הדבר הפשוט ביותר, מאוד מאושר ברמב"ם בהלכות מלכים, זה שלמה זה מותר? אתה יכול לעלות שתי אפשרויות, או שאסור להשחית עצים, אבל לצורך זה מותר, הצורך דוחה, נכון? זה לא פיקוח נפש. אבל טוב, כאן התורה, אפשר לדייק מפסוק או משהו אחר, התורה דוחה, העשה דוחה לא תעשה. אז אני צריך עצים כדי לבנות בית, אז מותר לקצוץ עץ. נראה לי הרבה יותר סביר, זה כמעט מתבקש, שההתר הוא בגלל שכתוב לא תשחית. ואין אפילו הווה מינה, בן בנו של הווה מינה, שאסור לאכול פירות. אתה אוכל פרי, אתה משחית אותו, כלומר הוא לא קיים. אז מה ההתר? ההתר הוא בגלל שצורך האדם באוכל דוחה? לכאורה לא. לפעמים שומעים שיחות כאלו על אקולוגיה ויהדות, אז אומרים שתראה, בר תשחית, היהדות היא בעד לשמר את הטבע כמות שהוא. אבל אנשים רעבים, אז זה קצת מותר. בפשטות לא הייתי אומר שזו הסברה. הסברה היא בגלל שהשחתה היא פעולה של בזבוז, של קלקול. אבל ניצול העץ, אצל היהודים העץ קיים כדי לעשות פירות. אז לאכול את הפירות זה הגשמת העץ. לא, אתה לא תוקף את העץ, העץ צריך להודות לך. בחסידות, מה שיגידו את זה, פחות או יותר זה נכון. החידוש כאן הוא שעץ קיים בשביל פירות. כאן יש עץ שעושה מעט פירות, אבל יש גם את הגזע. אז זה חידוש קצת, אבל הוא הגיוני. העץ הזה, אז שימוש בגזעו הוא קיומו ולא ביטולו. עץ שעושה פירות, אז לחתוך אותו כדי לשמש בעץ, ואז לא יהיו לו פירות, זאת השחתה. כי העץ לא עומד בשביל העץ. האילן לא עומד בשביל העץ, אלא בשביל הפירות. אבל אילן כזה שמעולה בדמים, אז לא. הרמב"ם מאוד מדגיש. בהלכות מלכים פרק, איזה פרק ה', לא? לא זה? פרק וו. הרמב"ם מדגיש חזור והותר שבר תשחית זה להשחית בדרך השחתה. כלומר, לא כל שריפה, לא כל קיצוץ הוא בכלל נקרא להשחית. צריך להיות בדרך השחתה. פרק וו, הלכה... הלך הזין, מי שצרין על עיר לתופסה. הלך החטא. אין קוצצים אילני מאחר שחוץ למדינה ואין מונים מהם עמת המים כדי שיבושו, שנאמר לא תשחית את היצע. וכל הקוצץ לוקה. ולא במצור בלבד, אלא בכל מקום, כל הקוצץ אילן מאחר דרך השחתה, כל הקוצץ אילן מאחר דרך השחתה לוקה. אבל קוצצים אותו, מהמזיק אילנות אחרים, או בבני שמזיק בשדה אחרים, או בבני שדמיו יקרים. לא אסרה תורה, אלא דרך השחתה. אומר הרמב״ם, מעולה בדמים, או עוד מקרים, שהוא היה פוגע בעצים אחרים, זה מותר בגלל שלא אסרה תורה, אלא דרך השחתה. וזה לא דרך השחתה, זה דרך של תיקון. יש כאן חידוש, ושהרמב״ם כולל לא רק אם אני חותך את העץ כדי לשמש בעיצה, שזה אמרתי, זה ניצול העץ, זה קיום העץ ולא ביטולו. אלא גם במקרה שהעץ הזה פוגע בעצים אחרים, זה גם כן לא נקרא דרך השחטה. כלומר, לפי הרמב״ם, הפירוש של המילה דרך השחטה זה לא שאני משחית את העץ, אלא שאני משחית את העולם על ידי קיצוץ העץ. אבל אם אני מתקן את העולם, כי העץ הזה הוא עץ רע, הוא מזיק לעצים אחרים, ובסך הכל, כנראה בסך הכל, זה לא טוב, אז לא, זה נקרא, עושה תורה לדרך השחטה. כל אירן סרק מותר לקצית אותו, ואפילו אינו צריך לו, וכן אילן מחר שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועד שאינו ראוי לתרוח בו, וכולו, כל זה, זה מותר. ולחיות ולא אילנות בלבד, אלא גם כל דבר, אלא כל מי שמשבר כלים וקורע בגדים, והורס בניין, וסוטה מעיין, ומאבד מאכלות דרך השחטה, עובר בלא תשחית. ואינו לוקה, אלא מכת מדות מדבריהם. אז לכאורה, ברמב"ם זה מאוד מודגש, שבל תשחית זה לא פעולת קציצה, לא פעולה ביטול הקיום הפיזי של משהו, אלא פעולה שהיא שלילית, שהיא בזבוזית, שהיא כמו בשבת, יש מקלקל ומתקן. זה צריך להיות מקלקל ולא מתקן. אבל זה הרמב״ם. בתוך הגמרא עצמה, היית יכול להבין את זה. אחרי זה יכול לחלק גם בין המקרים. אולי מעולה בדמים, אז כמו שאמרתי, העץ הוא הפרי, אבל כשהוא מזיק אחרים, כבר האחרונה פה, אקרינו גופני, גופני כאן לדיקלי, דיקלי לא כאן לגופני, שני עצים שמזיקים זה לזה, אז מחליטים איזה עץ לקצץ, איזה עץ שהוא פחות יקר, אז שומרים על היקר כזה, זה הייתי אומר שאולי זה הוא יותר דומה לדחייה, זה באמת אסור, מבחינת העץ עצמו אתה תוקף אותו, אתה הורס אותו, אבל זה מוצדק, כיוון שמשהו אחר דוחה אותו. הרמב״ם לא מחלק, אבל כל המקרים הם לא דרך השחטה. זה נוגע, הלך למעשה, אנחנו יודעים שהרבה פעמים אדם בא לבקש היתר, לקצץ אילן, או דבר אחר, בדרך כלל זה אילנות, יש לו סיבה. הוא רוצה לעשות משהו אחר שם. הראש כתב שגם לנצל את המקום, אני רוצה לבנות בית, ועץ במקום, אני יכול לקצץ עץ ולבנות בית. זה לא מוסכם על כל הפוסקים. כי העץ סובל. אז, והגבול הוא הרבה פעמים לא בדיוק ברור. כלומר, אומרת, אם העץ זקן ולא עושה כמעט כלום, אז מותר. באמצע יש הרבה מקרי ביניים ופוסקים, רבנים, אז באמת מתלבטים המון. זה שכאילו, אפשר לסכם את הגמרא, שאם זה לצורך זה בסדר, אז נטיית הפוסקים הוא לא ככה. צריכים לבדוק את אתה לצורך. גם לצור על עיר יכול להיות שקוצים את היצע הזה לצורך. זה מקדם את המלחמה, כן? למה עושים את זה? אם לא שנלמד שהוא לא שם שסתם עושים, כן? לפעמים במלחמה שורפים הכל. אבל המקרה הפשוט הוא שעושים את היצים כדי לקדם את המלחמה. הרמב"ן על התורה אומר שזה אכן נכון. הם רוצים לקצץ את היצים כדי לקדם את המלחמה, אבל מה התורה ציפתה, ספציפיק ביצים, שתהיה לך ביטחון שתנצח. ואם תכבוש את העיר, אז אתה תגור שם. ואז בטח לא כדאי לקצץ את העצים, כי תשמש ביצים אחר כך. זה ניסוח מאוד מעניין של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אסור לקצץ את העצה, כי זה מראה שאתה חושב שלא תוכל לכבוש את העיר בצורה שתוכל אחר כך לנצל אותה. ואדם צריך שיהיה בתוכן בקדוש ברוך הוא שבאמת ינצח. אז לא לעשות דברים ש... כלומר, צריך לעשות את המלחמה בצורה לא היעילה ביותר, אלא הכדאית ביותר. לכבוש על מנת לרשת, ולא לכבוש על מנת להרוס. זה משנה לגמרי, אבל אז איך הרמב"ן יחיב את האיסור גם לכלים וכל מיני אחרים, זה לא כל כך שייך שם. לא יודע, אבל חוץ במצווה, מה שכתוב בתורה מפורש, ככה הרמב"ן הסביר אותו. בעצם הוא מודה שיש מטרה לשרוף את העצים. התורה לא רצתה. אז לא כל מטרה מצדיקה. ואז הפוסקים מאוד מתלבטים בנושאים ספציפיים. אז אין לנו זמן באמת לראות את הראשונים פה. אז אני משאיר את זה לכל אחד, להסתכל קצת, ולנסות להתרשם, להסתכל ברמב"ם, ובפוסקים האחרונים שלחנו איזה משהו, תשובה של הנציב, ומקורות אחרים, סתם שקבל שולחן ארוך, בתשובות, וזה דווקא נושא מעניין, אבל זמננו תם, שאלות. תן לי רק לחזור לשאלה האחרונה שעניתי עליה. אריאל העיר, יש בזוהר שהמזמן, זה עדיין בעשרה זרובים, שמזמן הוא זה שאמר את דבר התורה. אז אפשר להציע שזה שייך לה. יש תשובה מעניינת בשאלת יבץ. יעקב עמדן שאל, מה מישהו בא לשאול אותו? היה מנהג שאני לא מכיר אותו, אבל יעקב עמדן אומר שזה מנהג קבוע. אנשים חושבים שזה ממש חיוב, שאבלים מזמנים. כמו שאבלים אומרים קדיש, אז אבלים מזמנים. בתשובה שלו הוא מאיר שהוא חושב שאין לזה מקור, אבל זה בכל זאת המנהג. אז מה היה? היה שם איזה מלמד, והוא התלונן שהוא עובד עשר בעל הבית שלו. המלמד זה אומר שהוא מלמד בבית, כן? הבן אדם סוחר בן אדם ללמד את בניו. אז הוא אוכל לשולחן בעל הבית, והוא עבר, וגם בעל הבית עבר. וכל השנה בעל הבית לקח לעצמו ולא נתן לו. אז הוא טבע אותו לפני רב יעקב עמדן. ויעקב עמדן רצה להגיד לו שזה אין בעיה, זה שייך לו, לא צריך לתת לך. יש דין, אני מזכיר את זה בגלל מה שאתה אמרת, יש דין שאורח מזמן. המלמד רצה שתי דברים, א' כתוב שעבר מזמן, אז הוא רצה חצי הזימונים, וב' יש דין שאורח מזמן. אז היבץ אמר לו, יש דין שאורח מזמן, אבל זה לא זכות של האורח. זה לא שייך לאורח. זה זכות של בעל הבית, שבקש מאורח מזמן, ואז האורח יגיד לו את הרחמן, יברך את בעל הבית, יברך את בעל הבית. אז זה כדאי לו. לא רוצה, לא צריך. ומה שעבל מזמן, אז א', בעל הבית הוא גם עבל. אבל ב', הוא אמר, גם אם לא, גם הבית לא היה עבל. והייתי תעבל. אז יש בנה כזה, אבל זימון ממש שייך לבעל הבית. כמו שאמרתי לפני כן, כי הוא בא לאוכל. אז אני מזכיר את זה, אני לא יודע אם זה תשובה למה שאתה אמרת, אבל יש הלכות או מנהגים מקודם לזימון. אבל רבי יעקב עמדן טוען שכולם בטלים לעומת הבעלות של בעל הבית. כי בעלות בעל הבית היא בעלות אמיתית, וזה המלצות כאלה. אז סביר שזה נכון גם לגבי המנהג או הדין או הקבילה של התורה של שם הזוהר שאומר דבר התורה מזמן. זאת אומרת, ראוי לתת לו. אבל בעל הבית לא צריך לתת לו, כי לבית הוא באמת בעל הבית. אז אם יגנבו את זה, אם הוא יגנוב את זה בעל הבית, יצטרך לשלם. בעל הבית יגנוב ממנו, לא יצטרך לשלם, כי זה שייך, באמת שייך לו. אתה שואל מה יקרה, בעל הבית לא מזמן. אף אחד לא אומר לאף אחד. אז הבעל תורה רצה להגיד את זה. אז מישהו אחר לקח, זו השאלה ששאלתי, האם מספיק שאתה היית המיועד, או צריך בעלות אמיתית? לא יודע מה זה בעלות אמיתית, אבל סוג של בעלות אמיתית. ולגבי בעלות אמיתית, הזוהר לא כל כך משכנע אותי. הרי, למה בברכת המזון לא ניתן לומר שאדם היה יכול להתכוון לא לצאת בברכת המזון, לברך בעצמו, וכך לא ניתן לחטוף את המצווה הזו? הרי בשביל לצאת, הוא צריך להתכוון לצאת בקטו של אותו חוטף. לא הבנתי, אז מה? כלומר, זה לא שאלה שהוא הפסיד בקט המזון. מבחינת הקיום שהוא בקט המזון, אז מדו הוא יצא, או שהוא שמע בנה אמן, או שלא. הראשונים, לא דיברתי על זה, לא היה זמן. בתוספות, רבינו תם, אמר שאם מישהו לוקח ממך ברכה, ואתה אומר אמן, אז לא יפסדת כלום. ואם לא ענית אמן, אז הוא דפגע בעצמו, לשון הראש, בחולן. אם אתה החלטת לא לענות אמן, אז זה בעיה שלך, היית צריך לענות אמן. יכולת לצאת, זה לא גנב ממך הזדמנות, הוא לא בלשון הרמב"ם, לא יפקיע ממך. אולי, זו הטענה שלהם. אם זה הכי, אז אפשר, זה שאלה אחרת, מה התשובה לטענה הזאת של רבנו תם, שגדול עונה אמן יותר מן המברך. הרב ישבר פעם אמר, אני חושב שלא מוכרח מהגמרה, הוא אמר שבתוספות שלנו רבנו תם הלצה לגבי קריאת התורה, אבל סתם גמרא בחולין אומר שחטיפת ברכת המזון זה כן חטיפה. למה לא אומרים שמה שהאחר ינה אמן? אז יכול להיות התשובה היא שהוא לא בירך ברכת המזון בכל רם. אני יודע, רק את הזימון או משהו כזה. אבל הרב חשב שאותו מקרים, זה שני מקרים, זה אותו דבר. הוא רצה להגיד חילוק בין עניית אמן בברכת המזון, שאתה עונה כדי לצאת, מה שאתה רצית לדחות, אם אתה עונה כדי לצאת, אז לא אומרים גדול העונה אמן יותר מברך. אבל בקריאת התורה, הרב הניח, כמו שהרבה פוסקים אומרים, שהציבור לא חייב בשום דבר. הם לא חייבים לקרוא, חייבים לשמוע. אז זה לא שכל אחד עונה אמן ויוצא ידי חובה שומע קונה בקריאת התורה. רק הקורא קורא. אז שם עניית אמן זו המצווה של מה שנקרא האמנת דברים. אז שם אומרים גדול העונה יותר מן המברך. זה נפקא מינה מעניין, אבל הוא בכל זאת הניח שאם אתה צריך לצאת, אז תענה אמן ותצא, מה הפסעת? אתה לא יכול להגיד שרציתי להגיד את זה בעצמי, אלא אם כן, עוד פעם, יש את השייכות. אבל רק שלא אמרת, או שתגיד או שנאמין, זה אותו דבר, שומע כעונה, הם שווים אחד לשני. הראל שואל, מדוע הרמב״ם? לא, אני דילגתי לשאלה. מיקי שאל, האם השירה אינה דוגמה למצווה שמוטלת על הביילים? ברש"י כתוב שכן. השאלה שלנו הייתה, למה הרמב״ם לא כתב את זה? זו שאלה לא מחייבת, אולי סתם לא כתב את זה, כן? אבל אם הרמב״ם היה קורא את רש"י, זה היה שאלה יותר טובה, אבל הרמב״ם לא כתב את זה, אז אולי הצעתי, וזה נראה לי אפשרי, בניגוד למה שאתה אומר, שלא, השירה זה לא מצווה לבין. יש לי עץ. מישהו, אני, השתחוויתי לו, עשיתי לו השירה. בתורה לא כתוב שאני צריך לסוף אותו, מה זה? זה פיצוי או משהו? אנחנו כולנו חייבים לשרוף את כל עבודה זרה בארץ ישראל. השירה זה קצת קשה, נגיד ככה, הגענו לארץ ישראל, היו שם השירות, וחילקנו את הארץ, אז קיבלת את זה בחלקך. אתה לא חייב, אני באמת חושב שזה לא נכון, אתה לא חייב. יהושע בן נון חייב להגן ויג'ילנטי, להגן משמרת עבודה זרה, ולשרוף את כולם. את השירה תגדיון ומזבחיון תיטוצון וכן הלאה. זה מצווה, זה מצווה כרת. הרי שהוא מדוע רמב״ם מחייב רק מכת מדות. הוא אומר, בבר תשחית, אומר הרמב״ם, מי ששורף עץ, אפילו שלא בשעת מלחמה, עץ פרי. מי שקוצץ עץ פרי, אפילו שלא בשעת מלחמה, לוקה. ולא רק זה, אלא כל בר תשחית זה אסור, אבל לוקין מכת מדות. למה לוקין מכת מדות? אז במפרשי הרמב״ם על הדף, לא זוכר בדיוק מי מגיד משנה, מישהו כותב שזה כנראה דרבנן. רבנן יחייבו את זה. אני משוכנע שזה לא נכון, לשון הרמב״ם מורה שזה דיורייתא, אבל הרמב״ם יש שיטה שמופיע בכמה וכמה מקומות, שבמצווה אחת, אם יש גרעין, עיקר, והרחבה, הכל מדיורייתא, אבל לוקין רק על עיקר הלב. דוגמה אחת, שזה לא כל כך דומה לדוגמה הזאת, היא איסורי הנאה. הרמב״ם אומר, כידוע, זה מפורסם, שנגיד בשר וחלב, או לא בשר וחלב, כליים, זה אסור בהנאה, אבל לוקים על אכילה ולא לוקים על הנאה. מסביר הרמב״ם, פחות או יותר, מסביר בנקודה נפלאה במסכת כיתות, שיש עיקר עליו ויש תפל עליו, הרחבת עליו. לוקים על עיקר עליו. מה שכתוב יותר מפורש. כאן במצווה שזאת, ועוד מצוות שפעם אספתי את הרשימה, ואני לא זוכר את כולם, עשיתי את זה לתני המחשב, פשוט עברתי על הרמב״ם, התחלתי לבוא הרמב״ם. הגעתי לחצי רמב״ם, ופשוט רשמתי, איפה שרמב״ם אומר, יש איסור דיורייתא, או משמע, הוא אומר, ולא רק זה אסור, אלא גם זה אסור, אבל לא כן רק מכת מדות. למה? כי בתורה כתוב, לא תשחית את עצה. אז המלכות הולך על הפסוק המפורש. לוגית, חז"ל הבינו, בצדק, שהתורה אוסרת את הכל. כי למה דווקא עצים? זה איסור להשחית. אבל כמו שלא כתוב מפורש, אז למה יש שיטה כזאת? שלא לוקים על כל איסורים דיורייתא. ויש הרבה דוגמאות. כמובן, אפשר להתרכך עם כמעט כל אחד, אבל קריאת לשון הרמב"ם באמת מורה שזה איסור דיורייתא, ובכל זאת לא לוקים. זו שיטה מיוחדת שיש לה. מיקי אומר, התמקדות היא בתוצאה השקטת העולם, האם ניתן לומר שמתמקדים במייס? לא הבנתי מה... זה כן במעשה, אנחנו צריכים להשחית בדרך השחתה, צריכים לקצוץ בדרך השחתה. אבל מה זה אומר? זה אומר שהתוצאה מגדירה את המעשה. אם שני דברים שאותו דבר, אני חותך עץ, חותך עץ. אם העץ הזה הוא עושה הרבה פירות, זה בלתי השחית. למה? כי זה דרך השחתה, אתה מבזבז, אתה הורס. ואם זה עץ שעושה מעט פירות, ואני צריך את המקום, או אני צריך את החומר העצי, אז זה מותר כי זה נראה את העיניים אותו דבר, זה מעשה אחר. מה ההבדל בין המעשה? זה קשור לתוצאה, כן? התוצאה, המטרה, הניצול, מגדירים את שם הפעולה. דרך השחתה זה לבזבז, לחבל על העץ, כן? אם זה לא חבל על העץ, זה לא נקרא דרך השחתה. זה כנראה הגדרת הרמב״ם. מיקי אומר, איך הרב השיג ברמב״ם שהוא מסביר את הדין שהיו זובים כתקנה שהתגבשה במהלך הדורות, דבר שהוא בעצם המון. למה הראש אומר שאין לקנוס חוטף מצווה? אני לא אמרתי את המילה במשך הדורות, התכוונתי מושגית. אני לא יודע מה, אף אחד לא יודע, גם הרמב״ם לא יודע איזה סיפור היסטורי כאן. מה שהרמב״ם אומר זה ש... הדין הוא שמשומעים כפי שראו הדיינים, ויש מי שפסק, היינו רבן גמליאל, לא הרמב״ם, שעושים תמיד דבר קצור בעשרה זובים. הרמב״ם מתכוון שזה שתי שכבות. אני אולי בקלות דעת אמרתי אחר כך. הכוונה היא אחר כך לוגית. הדין הוא שמשומעים כפי שיראו הדיינים. הלך למעשה, כולנו עושים כמו שגם גמליאל עשה, או תיקן, אני לא יודע בדיוק, אבל הורה, כתוב הורה, רבי הורה, במקום לעשות את מה שהרמב״ם אמר, שזה הדין האמיתי, לעשות כפירות הדיינים, רבי הורה, וקיבלנו גם שתעשו עשרה זובים. אז אני טענתי שעשרה זובים זה קיום לפי ראות הדיינים, ולא סתירתו. לכן הרמב״ם הביא את זה בצורה שהוא הביא. אני לא התכוונתי באמת שאני יודע באיזה תאריך זה קרה. יכול להיות מיטב ידיעתי, אולי זה היה רבי הורה עשה את הדין הראשון וגם את הדין האחרון. כי זה הסיפור היחיד שיש בגמרא. אבל הרמב״ם טוען שהוא עשה שני דברים. קודם גמליאל פסק או גילה לנו שחוטף מצווה צריך לשלם תשלום הראוי, ואז הוא אמר, תוך כדי דיבור אולי, שיהיה עשרה זובים. זאת הכוונה. למה הראש אומר שאין לקנוס חוטף מצווה? אני חוזר במה זה לא מה שהראש אמר. הראש לא אמר שהוא חושב שהשיטה של הקנס הוא אבסורדית בגלל שלא צריכים לקנוס חוטף מצווה. הוא אמר, לא צריכים לחטוף חוטף קציצת אילן והריגת שור, כי למצל כמה חווים. אז הוא אמר, במקרה הזה הוא כתב, הכה לא שייך לקנוס, כי הוא עשה מצווה. וזה הסברתי, שאם אני לוקח מצווה, שזה זכות שלך לעשות, אז ראוי לקנוס אותי, כי אני רשע, אני לקחתי ממישהו זכות, ופגעתי בו, כי עכשיו אין לו את הזכות הזאת. אם יש על מישהו חובה שאיננה זכות, לקצוץ אילן שחייב בקציצה, להרוג שו שחייב בהריגה, זה לא זכות, זה סתם חובה. ובעצם הוא הרשע. כל הקודם זכה, אני עודד אנשים לעשות את זה במקומך, כי אני מעוניין רק בתוצאה. אז זה שהוא לא עשה את זה, אז אתה לא רשע. אתה צדיק, אז מה פתאום לקנוס אותך? נכון שעכשיו הוא לא זכה לעשות את זה, אבל זה בגלל שאתה היית זריז יותר ממנו. במצוות שהן, זה טוב לעשותן, אז זה רע לגזול. במצוות זה לא טוב לעשותן, אלא זה טוב שהבימה הזאת לא תהיה קיימת, כי היא בימה רעה, ואילן רע, אז תבוא, כל מי, אני חושב שאני רוצה להגיד, לא צריכים לקנוס את מי שמזדרז. אז הוא מחלק בין שני המקרים. חוטף כיסוי אדם, או חוטף פקת המזון, כן רואי לקנוס אותו. אבל לא החוטף קציצת אילן והריגת שור. ככה אני הבנתי את הראש. זה לא בדיוק כתוב, כתוב רק את מידה הכה. הכה לא שייך למקנס כיוון שיחבין למצווה. שאלתי, כולם מכבדים למצווה. אז הבנתי שהכוונה שלו הוא, אבל כאן, כוונת המצווה של החוטף הוא ראוי לשבח. כוונת המצווה של הפרומה כזה שחטף ממני כיסוי אדם, הוא מתכוון למצווה, אבל הוא שקט. זה שהוא טוען שהוא מכוון למצווה, זה לא מגיע לו, לא מגיע לשוכח. יש בין אנשים שמכוונים למצווה, אבל צריכים לגנוס אותם. אבל מי שהזדרז והציל את הרבים מבניין מסוכן, משור מסוכן, מאילן מסוכן, אני לא רוצה לגנוז אותו. הלוואי שאנשים יקלו יותר אחריות כזאת. זה אחריות ציבורית, לא חטיפת מצווה פרטית, אלא אחריות ציבורית. זה אולי נעשה את זה אחרת. מי שחוטף מצווה פרטית מאדם פרטי, הוא רע. מי שמתנדב להיות הראשון בתיקון הציבור, למרות שהיה מישהו שקדם לו, יש כוח, לא דבר רע. לכן לא שייך כנס, מה שכן שייך זה שהוא בכל זאת פגע בשני. זה אומר הראש, זה תשלום על הפגיעה, כי בכל זאת הוא רצה לעשות, ואתה גנבת ממנו. אז צריכים לפצות אותו, לא צריכים להכנוס אותך, אבל צריכים לפצות אותו. טוב, גמרנו שבוע הבא, זה השבוע האחרון של החובל. אם מסתכלים על המשנה, רואים שהמשנה הוא רובו אגדת. אז בבקשה, תהנו מהאגדת. אנחנו נדבר לפחות קצת, או בכל זאת יש שיעור, על על קרקסוטי. סוף הגמרא, ממש הגמרא האחרונה, שבור את קדי, קרת קסוטי, הקני פצעיני. קצת היה, זה הוזכר גם היום, אם אני אומר למישהו, נותן למישהו רשות להזיק לי, או להזיק לנכסיי, אז הוא לא צריך לשלם. אז זה יהיה באמת הנושא האחרון, אבל באמת אני מעודד את כולם לקרוא גם את האגדתה שלפני כן, שזה בדרך מסוימת סיום של מזיקים, כי פרק 9 זה כבר יהיה גנבים, זה קצת שונה. זה סוף המסכת למזיקים וחובלים, והאגדתה קצת יש לה אורח כזה שעושים איזשהו סיום, איזה דברים, יש שם כמה דברים מאוד מאוד יפים. אז לילה טוב, ולהתראות בשבוע הבא.